בוקר טוב, ממשיכים שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, פרק י"ב. שיהיה לרפואת מור אבי, שמעון בן שרה, לרפואת אברהם בן ג'ולי, לרפואת מאיר בן בתיה, לרפואת הילדה יקרה אבישג שמחה בת קטי, לרפואת כל חולי עמך ישראל, ולהצלחת הקהילה יקרה בכנס ולכל עם ישראל כולו. אנחנו ממשיכים בואו נגיד ככה, טוב, לקראת סוף הפרק, אנחנו לקראת סוף פרק י"ב, ואנחנו ממשיכים פה בעניין של הבינוני, ועד עכשיו לפי כל מה שלמדנו על הבינוני, אנחנו רואים שלא סתם אומרים אלוואי בינוני. למה אלוואי בינוני? כי כל הזמן היצר הרע בהתקפיה, נמצא, אבל לא נותן לו לזוז. הוא שם, אבל לא נותן לו יותר מדי, מה שנקרא, לבטא את עצמו. ממשיך ואומר, אתמול סיימנו בעניין שהבאנו את רבי נחמן, שרבי נחמן אומר על העניין של התפילה, שאדם כשהוא מתפלל יבקש מהשם, שזה יהיה כמתנת חינם. הוא אומר, תבקש מהשם רק מתנת חינם. תגיד לעצמך, לא מגיע לי כלום. אם השם ירצה, הוא ייתן לי חינם. אבל אם הוא לא רוצה, אני לא יכול להכריח אותו. כשמשה רבנו ביקש מהשם להיכנס לארץ, הוא ביקש מתנת חינם, כמו שכתוב, ואתחנן אל השם בעת ההיא. האם חסר זכויות למשה רבנו? הרי את נשמתו הקריב על עם ישראל בפועל, אבל הוא לא רצה להזכיר זכויות, מה שעבר עבר. הוא אמר, אני רוצה לקיים את המצוות שיש בארץ. שאין אפשרות לקיים אותם בחוץ לארץ. אומר הכלי יקר, לא כדאי לך להשתמש בעבר שלך, השם יעניש אותך על זה, ואם ייתן לך הוא ייקח מהזכויות שלך, אבל בעתיד אפשר להשתמש. דהיינו, שאתה מבטיח להשם, אני אתחזק יותר, אני אלמד הרבה, אני אהיה בן אדם טוב, אם אתה משתמש בעתיד, השם ישמע אותך. ואף בזה לא רצה משה להשתמש, אלא ביקש מתנת חינם. אומר הכלי יקר, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, פירש רשי, אף על פי שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, מכל מקום אינן מבקשים כי היא מתנת חינם. וקשה על זה. אומר, זה קשה, מאיפה אתה מסיק ככה שיתלו במעשיהם הטובים שכבר עשו? הלא לעולם אין לאדם שום חובה על הקדוש ברוך הוא. כי כל המצוות שאדם עושה, אין בהם די ישיב כעל גמולות, כעל ישלם. איפה, מי, למה יש לנו איזה חוב, איזה משהו על השם יתברך? אין פה בכלל יחס, אין פה שום יחסות בין האדם, לא משנה כמה צדיק הוא יהיה. לבין הקדוש ברוך הוא, כל תגמולו יהיה עליו, במה שכבר עשה לו השם, כי גבר עליו חסדו מיום היוולדו, כמו שהעריך בזה, ורזל האשימו את חזקיהו, שתלה במעשה ואמר, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת, ותלו לו בזכות אחרים, שנאמר וגנותי על העיר הזאת בעבור דוד עבדי, כי מן השמיים הראו לו, שאין לו שום זכות, כי כבר אכלו, כן? כי כבר אכלו חזקיה ונתקיים בו כמאמרו, קטונתי מכל החסדים. כי יודע ואמר שקטן יעקב ודל במצוות מצד כל החסדים, שכבר קיבל. ואיך אמרו אף על פי שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, והראיה שמביא מן פסוק וחנותי את אשר אכון. אינה ראיה לך, כי פסוק זה אין למדין ממנו, כי אם שאף מי שאין לו זכות, הקדוש ברוך הוא עושה עמו על צד החנינה. אבל משה שנענש בחטאו שלא ייכנס לארץ, מה עניינו לפסוק זה? כי הוא ודאי גרוע ממי שאין לו לא זכות ולא חובה. ומה התשובה? הזכות לא עומדת, הצדיקים אומר פה שהצדיקים בעצם לא משתמשים בזכויות שלהם. בא רבי נחמן אומר, אל תבקש מצד שיש לך זכויות, תבקש בתפילה שלך מתנת חינם. כן, הוא אומר, עזוב, למה? כי אם אתה תבקש על הזכות, הקדוש ברוך הוא ינקל לך מהזכויות. הוא אומר, יש לקדוש ברוך הוא אוצר מתנת חינם, תבקש ממנו אוצר מתנת חינם. שמה הוא נותן לאדם. רק שלזה מועיל הרשימו במוחין. כל מצווה שאדם עושה, משאירה רושם. כלשון רשי, יציאה הצדיק מן המקום, עושה רושם. אתה הנחת תפילין, אף על פי שאחר כך חלצת אותם, אומר השלה הקדוש, שבמשך כל היום יש עליך אור, שאתה לא מבחין בו, אבל מי שרואה אותך מרחוק, ויש לו עיניים זקות, הוא רואה עליך את הרושם של התפילין. כשאדם מניח תפילין, יש ארבע פרשיות כנגד שם הוויה ברוך הוא. משמאל לימין, קדש לי כל בכור זה יוד, והיה כי הביאך זה ה', שמע ישראל זה וב, והיה עם שמוע זה ה'. לכן כשאתה מניח תפילין, שם השם נקרא עליך כפשוטו. לבשת ציצית, כולך מלא אור מקיף, טבלת במקווה, אתה מאיר מכל הכיוונים, כי שום רבב לא נדבק בך. לכן, אם אתה צריך לטבול, אל תתפלל. עזוב את הכל בצד, ולך למקווה לטבול. כדי שלא יהיה לך שום רשימו לקליפה. שלא תמסור... איפוס. איפוס. העניין של הרשימו, שכשאדם עושה, אז נשאר עליו איזשהו קטם, איזשהו רבב. הוא אומר לך, כנס למקווה, תצא משם טהור, תגיע לתפילה, תגיע לאן שאתה צריך להגיע, נקי, קו ישר. הרבה פעמים התורה של האדם היא לא ממש סמכאים, כי כל מה שהוא למד היה כשהוא לא במצב טוב, ובזה הוא תרם את הכל לצד השני. כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, שאומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מגיע אדם אחרי 120 שנה לשמיים, למד את כל השס, היה תלמיד חכם גדול, בקי בהכל, אומרים לו, כן כבודו, מה אתה עושה פה? אומר להם, אני למדתי, אני עשיתי. אומרים לו, כן, אבל למה הידיים שלך ריקות? אומר להם, מה זאת אומרת? כתוב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. נמצא שאחרי 120 שנה של תורה, בן אדם מגיע למעלה לשמיים, מגיע ריק, למה? כי התלמוד שלו לא בידו, השאיר אותו פה למטה בארץ. למה? כי הוא למד תורה, והתורה הזאת הייתה תורה שהיא לא לשמה. לכן כדאי לעזוב את הכל למשך 5 או 10 דקות, וללכת לטבול במקווה. גם מי שגר בריחוק מקום מהמקווה יכול לבקש ממי שיש לו רכב, שיקח אותו למקווה, ישלם לו על זה כמה שקלים בכל יום. וזה כדי שהאדם לא יצטרך להתפלל כשהוא במצב מתונף. צריך שיהיה לאדם רשימו, דהיינו להכניס רושם של חיות דקדושה בתוך האדם. דבר על העניין של המקווה. כשאתה מתפלל שיתקיים בך וצת חן בשפתותיך, השפתיים שלך יהיו מלאות רושם, כי השפתיים הם השליח להרשים את התפילה. אדם שמתפלל צריך שישאר בו רושם עז גם אחרי התפילה, מההתעמקות במחשבתו בגדולת השם בשעת התפילה. כמו שאמרנו, האדם מגיע לאט לאט בונה, מגיע לתפילת 18, שזה תפילה בעולם האצילות, הפיק הכי גבוה, עומד לפני הקדוש ברוך הוא. דיברנו על הבינוני, שהוא מגיע למצב הזה של התפילה, כולו רשפש, כולו חדור, האהבה שלו כרגע לקדוש ברוך הוא, היא כבר לא מסותרת, היא אהבה גלויה, הוא במעמד מאוד גבוה. אז הוא אומר שהוא מגיע לפה כולו מחשבה על גדלות השם וכו' לכל הדברים האלה. מה קורה אחרי התפילה? אחרי התפילה אמרנו, הבינוני, בגלל שהוא לא ביטל את יצר הרע לגמרי, אז אחרי התפילה פתאום האהבה שהייתה גלויה הופכת להיות מסותרת, יורדת חזרה למקום שלה, ואז הוא מתחיל להיחשף לעולם. אמנם הוא נחשף לעולם, אבל היצר הרע אצלו הוא בית קפיה, היצר כפוף, הוא לא נותן לו לבטא את עצמו. אבל הוא אומר לך שאחרי כל המחשבה והגדלות וכו' וזה, שישאר הרשימו. הרשימו צריך להישאר גם אחרי התפילה. אומר מי שיש לו עיניים זכות, בן אדם שיש לו עיניים זכות, הוא מסתכל על מישהו כזה מרחוק, הוא אומר בוא נשמע, זה יש איזה עילה, יש לו מסביב איזה משהו סביבו, זה לא סתם הדבר הזה. כמו שאמרנו, וירו הגויים ממכה, נכון? כי שם השם נקרא עליך וירו הגויים ממכה. דיברנו על התפילין של ראש, כן? על הארבע בתים שזה כנגד, עכשיו הוא גם, הוא מביא את זה כבר כמה פעמים, שמביא את זה הבן איש חי וכו'. אז יש לו כנגד שם י' כבבקה, וכל ראש, כן? כל בית בתפילין אמרנו שזה כנגד ארבעה חושים שיש לאדם במוח. לא סתם אדם יש לו ארבע פרשיות. אז כל אחד כנגד חוש, חוש הראייה, חוש הריח, חוש השמיעה, חוש הטעם. אז אדם שמניח תפילין, שיש לו ארבע פרשיות, הוא מקדש את המציאות שלו כל יום. זה לא צחוק, אין צעד, אין משהו שאנחנו עושים ביום יום בלי החושים האלה. דיברנו על זה, אין. למה אתה שם תפילין של ראש? מה העניין הזה? גם אמרנו, למה הרבי דווקא אמר לחבד, לכו תניחו תפילין לאנשים. תראה, יש הרבה אנשים עם זכויות שמחזירים בתשובה וכו'. אבל מה קורה איתם? מה קורה איתם? למה הם הלכו לכיוונים מסוימים? הרבי אמר, תשמע, לך תשים משהו שהוא עוד, שכולם יסתכלו, יישאר הרשימו, שיסתכלו מרחוק, יבינו, יקבלו את הפחד הזה.
עוד תגמול שכתבה, במצרים, במלחמה, ב-28, מתי? בתעלה, שחצו את התעלה.
73.
היו חיילים, אמר להם הרבי, שימו תפילין. המודיעין, המודיעין המצרי נבהל.
אני חושב בכיפור, לא? כן.
המודיעין המצרי נבהל.
אף על פי שכבר עברו כמה שעות מהתפילה, צריך להשתדל מאוד שהרושם של התפילה ישפיע עליו, שהוא לא ייכנס לדברים מגושמים שיקלקלו את ההשגה שלו. כמאמר הבעל שם טוב זצל, שאם אדם מרגיש אחר התפילה כמו לפני התפילה, הוא צריך לעשות חשבון נפש. כי התפילה, אחרי התפילה, אדם צריך לצאת אחר לגמרי. עכשיו גם למה? אנחנו למדנו לפני כן שלימוד תורה זה מוחין דקטנות, זה צמצום. הלימוד, למה? בלימוד יש שאלות. יש כל פעם, הוא שואל, למה ככה? כן ככה? כל הזמן יש שאלות בלימוד, על הדרך הזה כמו בגמרה. כן, כל פעם מתווכחים, מתנצחים. הוא אומר לך, אתה מגיע לתפילה, התפילה זה בעולם האצילות, זה גדלות במוחין. הוא אומר, בתפילה הכל פתוח, הכל גדול. בתפילה אתה יכול לקבל הכל. בתפילה מתכנסים עשרה מישראל, יש שכינה. אתה יכול, הוא אומר, גם אפילו עשרה רשעים מישראל יש שכינה. שכינה נמצאת. זאת אומרת, בתפילה, בזמן של תפילה, זה גדלות המוחין. מה שאתה רוצה תבקש, מה שאתה רוצה תעשה, אין צמצום. לכן, אם אדם, לפי מה שהוא אומר פה, מרגיש אחר התפילה כמו לפני התפילה, הוא צריך לעשות חשבון נפש. לא יכול להיות, מה אם נכנסת לתפילה ויצאת אחרי זה הרגשת אותו דבר, אתה צריך לצאת חדש. אומר הרב שהרושם שנשאר בו אחרי התפילה, ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני, עוזרים לו להתגבר ולשלוט על הרע הזה, איזה רע? של הנפש הבעמית, המתאווה תאווה שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר, הרי אמרנו, שהעיר, נכון, זה הגוף, הוא נקרא עיר קטנה, ואמרנו שכל האיברים זה הנתינים של העיר, ועכשיו הנפש האלוקית והנפש הבעמית, כל אחת טוענת לכתר, אומרת, אני רוצה את העיר, תן לי את העיר, אני רוצה לשלוט עליה, רק אממה, הנפש האלוקית רוצה שיהיו חוקים, שהם יהיו לקדוש ברוך הוא, והנפש הבעמית רוצה למשוך לצד השני, לצד ההפוך, הוא אומר בגוף הזה שנקרא היא קטנה, להוציא את אהבתו מהכוח אל הפועל, להתלבש בעברי הגוף. אומרת הנפש הבעמית, תן לי, אני רוצה עכשיו להשתולל, אני רוצה את כל התאוות ואת כל החמדות של העולם הזה. באה הנפש האלוקית, אומרת לה, אופה, אופה, רגע, תעצרי. אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בואו נשתף פעולה, כמו שאותו הם למדנו פה, עם חובות הלבבות, שהוצאנו את חובות הלבבות, הדו-שיח בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית, שהתחילה ללמד אותה איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרת הגמרא בנדרין למדבט עמוד בית, עיר קטנה ואנשים במעט. עיר קטנה זה הגוף, ואנשים במעט אלו איברים. ובא אליה המלך גדול וסבב אותה. מי זה המלך גדול הזה? זה יצר הרע. ובנה עליה מצודים וחרמים, אלו אבונות, ומצא בה איש מסכן וחכם, זה יצר טוב, ומילטו את העיר בחוכמתו, זו תשובה ומעשים טובים, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, דבשעת יצר הרע, לט דמתקר ליצר הטוב, כלומר, האדם צריך להיות חזק ולזכור תמיד, שמי שאוהב אותו זה היצר הטוב, כל הזמן צריך לחשוב על זה, מי שאוהב אותו זה יצר הטוב, ומי שבאמת שונא אותו, שנאת מוות ומחפש את רעתו כל ימיו, זה היצר הרע. וכמאמר בעל חובת הלבבות עליו השלום, אתה ישן והוא ער, הוא שונחה ואתה אוהבו, הוא מחפש רעתך ואתה מחפש טובתו, דע את האויב, אל תהיה ותרן. ראה מה זה. היה חסיד אחד שלמד את חובת הלבבות פעמים רבות עד שהיה שגור על לשונו. פעם אחת בהתוועדות לחסידים אמר להם, מה שהספקתי ללמוד ב-50 שנה של חובת הלבבות הוא, שיש שניים שמכירים את היצר הרע, הקדוש ברוך הוא ובעל חובת הלבבות. ראה מה זה. קדוש ברוך הוא ובעל חובת הלבבות. זה ספר כל כך עמוק, עם כל כך הרבה פרטים, פרטי פרטים, זה משהו מדהים. זו המסקנה שהוא הסיק אחרי 50 שנה. הוא היה יודע את כל דרכי החסידות, ולא היה מי ששיבר את ליבו והפך אותו למים, כמו ידיעת הספר הזה באותיותיו ובאמרותיו. אשרי אדם שיודע מהאויבים שלו, שאז הוא יודע איך להתכונן. יעקב אבינו ידע מי זה האויב שלו, וידע מה הוא אוהב. ידע שהוא אוהב כסף, נתן לו כסף, נכון? נתן לו כסף, ידע שהוא אוהב כבשים, שלח לו כבשים. ידע שהוא מכבד את אביו, הזכיר לו את אביו, והשם הציל אותו כי הוא עשה השתדלות. מה אומר לנו פה בעל התניא בכל העניין הזה? למה נכנס פה נפש בעמית, נפש אלוקית? כי כל ההוויה שלנו ביומיום שלנו זה המלחמה של האדם בנפש בעמית לנפש אלוקית. כל היום הוא נלחם, אתה נראה, אנחנו נלחמים עם עצמנו ביומיום, יש לנו דו-שיח פנימי, כל היום בין שתי הנפשות האלה. הנפש האלוקית אומרת לך, תשמע, לא מתאים. הנפש הבעמית אומרת לך, תשמע, מתאים ועוד איך מתאים. מגיע הזמן תפילה, הזמן מנחה, הזמן מאוד קשה. ואלה, חזרת מהעבודה, תאכל משהו, עוד דקה תלך, עוד זה, הנפש האלוקית, לא חרם, לך, מנחה, זה זמן חשוב, לך, כל היום זה מלחמה. מחשבות, רק מחשבה אפילו, לא צריך יותר מזה. מספיק שמחשבה לא טובה עולה, השם ירחם פה לפי בעל התניא. יש כאלה אומר, שלא עושים רע, אבל מרשים לעצמם להרהר מעט, כגון להסתכל כל מיני תמונות בפלאפון, או שהוא קיבל עיתון בתחנה דלק. אדם שנותן לעצמו מה שנקרא מעוף, מרשה לעצמו להסתכל בכל מיני דברים אסורים. הרב הגיע. או שהוא קיבל, או שהוא קיבל איזה עיתון בתחנה דלק, מעיין בו, אומר הרב, ההרס הזה הוא קשה מאוד, אף פעם אל תשים את היד שלך על העיתון. אותו יום שתשים את היד עליו, אל תתפלא אם יהיו לך תקלות בדרך, לכן אל תיגע לא בתקשורת ולא בחדשות, לא בעיתונים ולא בכל דבר שנגע בו עשית רחה של העריות, אלא תחרים את כל זה, ובזה לא תהיה לסטרא אחרא שום ממשלה על הגוף שלך, שהוא נקרא עיר קטנה. אל תיתן לו שום שלטון, אפילו לא מנדט אחד, שלא תהיה לך שום אופוזיציה, ובזה תוכל אתה בעצמך לשלוט בלא התערבות של כוחות הרע כלל. זה השליטה של הצדיקים, כמו שכתוב, צדיק משה ליראת אלוקים. אצלו אין לנפש הבעמית כל ביטוי, אלא בסך הכל מדי פעם הוא נותן לה משהו לאכול. כמו שהיה עושה הלל הזקן כמבואר במדרש בויקרא רבה, שהיה לומד ולומד עד שהיה מרגיש שהוא חייב לתת לגוף שלו משהו לאכול. ואומר לתלמידיו שהוא הולך לעשות חסד עם העלובה זו. בעזרת השם נמשיך מחר.